מ.ה. גיטין דף מ.ה. יש לנו, נחזור בדף מ.ד. עמוד ב'. נתחיל, נחזור קצת מה שלמדנו ביום. מדף ממד עמוד א', סוף עמוד. באי מיני שלוש שורות אחרונות. הגמרא ממשיכה לדון בקנס שכנסו חכמים למי שמוכר עבד לגוי. באה מיני רבי ירמיה מרב אסי. מחר עבדו ומת, האדון הראשון מת. אם הוא היה חי, כנסו אותו, הוא צריך לבדות את... את עבדו עד 10 עד 100 לפי הדעות השונות בגמרא, וגם אנחנו למדנו, כן, למדנו גם כן שבנוסף לזה הוא יוצא העבד לחירות. זה דבר נוסף שאנחנו למדנו. אז שני דברים. עכשיו, אם הוא מת, האם את הכנס מעבירים גם לבן שגם הוא יצטרך לבדות את העבד? כן. כאן רש"י אומר, זאת אומרת, המפרשים אומרים שרש"י סובר שאין ספק בכלל אם קופים, הרי יש שני חלקים שהאדון שמוכר עבד לגוי צריך לעשות, גם לשחרר אותו וגם לבדות אותו ולשחרר אותו. אז ודאי שאין ספק אם קופים לגט שחרור. דבר פשוט הוא שהוא חייב לתת גט שחרור. הספק רק אם הוא חייב לבידותו כפי 100 מדמה או כפי 10, כן? אבל יש אומרים, למה בעצם ודאי שהוא חייב לשחרר אותו? כיוון שפקע ממון האב מהעבד מקנס חכמים, גם הבן לא יכול לשבדו. וממילא כופים אותו לתת לו גט שחרור כדי להתירו בבת חורים. אז אם כן, השאלה רק לגבי הקנס של 100 או 10 שראינו בגמרא. הרבי ירמיה אומר, יש לנו עוד שתי ספקות דומים לזה, אבל זה לא תלוי בספקות שהגמרא דנה בכנסות אחרים. יש דבר אחד, אם אדם מטיל, יש בחור בהמה טהורה, מקבל הכהן. בזמן שהמקדש קיים זה קורבן. אם נפל בו מום, הרי זה של הכהן וזה כמו חולין. אבל אסור להטיל, נגיד, אחרי חרב את המקדש, אי אפשר להקריב אותו. אם קיבל הכהן בחור, אסור לו להשתמש בו, לשחוט אותו ולעבוד איתו עד אשר ייפול בו מום. ואם הכהן רוצה לזרז את התהליך, הוא בעצמו גורם לו, הרי כנסו חכמים, שאסור לו לשחוט את הבחור לעולם, ולפי דעה אחרת, עד שיפול מום קבוע אחר. אז אם כן, מה יהיה, רבי ירמיה הסתפק שם במסכת בחורות, מה יהיה במקרה שמת הכהן שהטיל את המום? האם יכנסו בנו חרב, גם הוא אסור לשחוט אותו, או לא? אז הוא אומר, יש עוד נושא לגבי עניין של עבודה בחול המועד. בחול המועד אסור לעשות עבודה. בטעות, אנשים חושבים שחול המועד זה חול יותר ממועד. בעצם אסור לעשות כל המלאכות, חוץ מהטילו חמישה דברים, דבר עבד, פועל אין מה יוכל, כן, חולה שאין בו סכנה. יש כמה דברים שהתירו בשבילו את העניין של חול המועד. אבל בעצם בחול המועד אסור לעשות כל המלאכות האחרות שביום טוב עשו, רק לצרכים, צורכי רבים, שיש היתרים מיוחדים. אם כן, אם אדם יש לו חופש בחול המועד, אז הוא מכוון דבר העבד מותר לו, אז מה הוא עושה? הוא משאיר עבודה מסוימת שבפועל מה שיצא הוא לא יעשה את זה כל הזמן, ועכשיו יגיע הזמן שאם הוא לא מגיש את הדוח, או אם זה עבודה שחייבת לעשות עד סוף פסח, אז הוא אומר, דבר עבד, אבל מי גרם שזה יהיה דבר עבד? אתה. אז מצד הדין באמת מותר לו, אבל כיוון שהוא הגורם, כנסו אותו שהוא אסור לו לעשות מלאכה, למרות שזה דבר עבד ויש יותר. אתה גרמת, אז תוכל אותה, אבל השאלה האם כנסו את בנו אחריו גם כן או לא, זה השאלה כאן. אם תמצא לומר צרם אוזן של בכור שניתן לו כדי שיהיה בעל מום ויוכל לשחוט אותו מחוץ לבית המקדש כבמת חולין בזמן שהמקדש קיים ומת, האם כנסו את נוח הרב שאסור לו לשחוט את הבחור שאביבי תלבמום? אולי שם אם תגיד שכן כנסו את נוח משום דאיסור הדורייתא היא. לכן החמירו חכמים וכנסו גם את הבן. אבל אחא לגבי אתה מוכר עבד לגוי, בעצם מדאורייתא אין כאן איסור, אין כאן חובה לשחרר אותו, איסור הדרבנן הוא. חכמים הם אשר אסרו, משום שאתה מנתק, אין מקור מפורש מהתורה שאסור למכור עבד לגוי. חכמים הם שאסרו, כן? למרות שאדם מצווה על שביתת עבדו, אבל עצם המכירה לגוי לא אסורה מן התורה, כן? אבל יש צד שהמוכר עבדו חמור מאיסור תורה, כיוון שהוא מפקיע אותו מן המצוות, לכן אפילו אם בבחור לא כנסו, יש להסתפק שמה במוכר עבד כן כנסו. כך אומר תוספות דיבור עד מתחיל התם. ושמה באמת לא כנסו את הבן. ועברנו לדף ממדלת עמוד א', ואם תמצא לומר שמי שכיוון מלאכתו בכל המועד באמת לא כנסו את מאחריו, למה? מפני משום דלא עבד איסורה. האבא רק השאיר את, העבוד, את, את המלאכה לכל המועד, אבל בינתיים הוא לא עשה שום איסור. אבל אחא שהאבא מכר אותו לגוי, הוא עשה מעשה בידיים, אז אולי כיוון שהאבא עשה את המעשה והוא יורש את בנו, הוא יורש את אביו, אז לכן גם קונסים אותו לדידי גנסו רבנן ועליתי עוד אילמה. אז אם כן, אבל אחא שהעבר האב איסור דה רבנן כשמכר את העבד לבית כרבים, מה לדידי כנסו רבנן שהוא עבר את האיסור אבל לבנו לא, ועליתי או לממוני כנסו, על ממונו הטילו החכמים את הכנס שחייבים לתת מממונו לבדותו, והייתי הרי הממון נמצא ובנו הרי יורש את הממון, אז כאילו אפשר להגיד כאילו חפצה וגברה, כאילו חל על הממון את היסוד של האיסור. אומרת הגמרא, ננסה לפשוט את זה ממלאכות בשביעית. בשביעית יש מלאכות דאורייתא, יש מלאכות דרבנן. כן? אז אנחנו באים ואומרים כאן, יש תולדות, רוב התולדות הן דרבנן. אז אם כן, אנחנו, יש כלל, אסור מן התורה לעבוד את הקרקע בארץ ישראל בשנה השביעית. איך הפסוק הוא בשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לשם סתך לא תזרע, כרמך לא תזמור. מה התורה אסרה בפירוש? זה זריעה, זמירה, קצירה ופצירה. רבים אומרים, כן, שגם חרישה, הרבה מהראשונים, רש"י, תוספות כאן, סוברים שגם חרישה אסורה מן התורה. כן, הלכה למשה מסיני, שאוסרת חרישה אפילו תוספת שביעית. היינו 30 יום לפני השביעית. אז, כן. או. אבל מלאכות אחרות שהן רק תולדות שלהם מותרות בשביעית. לפי אביי גם תולדות אסורות מן התורה בשביעית שלהם. או, מי ש... אז מה יהיה מי שעבד ועשה מלאכה בשביעית? על אילו מלאכות כנסו חכמים בדיעבד שלא ינמם ואיזה מלאכות לא? אז כאן הוא מנסה מזה ללמוד לגבי מוכר עבדו. אומרת הגמרא, אמר לי רב אסי, אומר רב ירמיה, אתה שואל האם כנסו בנו אחריו מי שמוכר את העבד לגוי, תניתוע. למדנו במשנה מסכת שביעית, שדה שנתקבצה. רש"י אומר נתקבצה שהיו קוצים זרוקים בשדה כבר תלושים, והוא ליקט אותם. ותוספות רוצה לומר כמו רש"י, כי אחרת אם זה מחובר אז זה תולדה של חרישה. אז זה ממש כמו מלאכת חורש. ולכן צריך להגיד שהם תלושים. כן. רש"י אומר, פירש רב, בתוספות דיבור מתחיל שנתקבצה, פירש רבינותם, קוצים התלושים בה, וכן מפרש בירושלמי, אבל מחוברים, הם אסורים מדאורייתא, תגיד, אמרינם פרק אבונה לגבי הלכות שבת, התולש ולשין והמזרד זרדים, אם ליפות הקרקע כלשהו, אף על פי, דפתר אתם בערה דחברי, אך הליקה להוקמי באחי דשיעית לא מיתר משום מלאכה שאינה צריכה לגופה. שם יש עניין, מלאכה שאינה צריכה לגופה עם זה של חברי. אם כן, לכן תוספות תומר בדברי רש"י שבאמת מדברים כאן על עניין שדה שנתקבצה, היינו שנתלשו, ליקט את הקוצים התלושים בתוך השדה, כן? זה עבודה שלא אסורה מן התורה, שאין עכשיו תולדת חורש מן התורה, אין קולצים מחוברים או אבנים שדבוקות לאדמה, כן? אז זה בעצם נטילת קוצים תלושים נחשבת תולדת חורש מדי רבנן. לא כנסו לאסור בגללת השדה בזרעו. השאלה מה קורה, האם שמגיע מוצאי שביעית, היינו שתחילת שנה שמינית, מותר לזרוע או אסור? אז אם כן, אמר לו, אתה שואל, מי שמוכר עבדו לגוי ומעט האם כנסו את בנו אחריו, בוא ננסה לפשוט את זה משביעית. אמר לי, תניטוע. כתוב במסכת שביעית, שדה שנתקבצה. נטלו הקוצים בשביעית, כדי להכינה לחרישה ולזריעה, תזהרה למצאי שביעית, ניטאי בה, אם רש"י אומר, הביא עגלות של זבל, שפה פיזר את זה בשדה, או נידיירה, הוא עשה את זה בצורה שהוא הביא עדר של בהמות על השדה, ונתן להם לשהות שם זמן מה, הפך את זה לדיר זמן מה, והם הטילו גללים כדי שתזדבל האדמה, לא תזרע למוצאי שביעית. ואמר רבי יוסי בר חנינא, נקטינן, אם היטיבה מי שהיטיב זיבל את השדה ומת, בנו זורע, למרות, אלמה, למרות שזיבול זה דאורייתא, אלמה לדידי כנסו רבנן, לברי לא כנסו רבנן, למרות שהוא יורש את הנכסים של אביו, שבהם נעשה האיסור, אז אנחנו אומרים, בכל אופן, כמו כן, מי שמוכר עבדו באמת, לא כנסו את בנו אחריו לבדו טוב. אמר רבי, מביאים דין דומה. יש עזק שלא ניכר. מה זה עזק שלא ניכר? יש דין, אדם שובר חלון, זה עזק ניכר. אדם קלקל מכונה, עזק ניכר. אבל אם אדם עושה משהו רוחני, מטמא תארותיו של חברו, במעבדה אתה לא רואה שום שינוי, אלא מה יש כאן איזה פגם רוחני, זה נקרא עזק שלא ניכר. אז מה יהיה, חז"ל גזרו שמי שעושה עזק שלא ניכר, מדין תורה אנחנו פוסקים שעזק לא ניכר, לא שמי נזק, אבל אם אנחנו נתיר דבר כזה, כל אחד שרוצה להזיק לחברו, אז הוא יחפש דרך איך הוא יזיק שלא יחייבו אותו כסף. יתמה את תארותיו של חברו וכדומה, יעשה פעולות רוחניות. להזיק הוא יזיק, לחייב לא נחייב. באו חכמים אמרו, אנחנו להלכה פוסקים שמטילים עליו כנס, מטילים עליו חובת תשלום, כדי שלא ילך כל אחד ויתמה את תארותיו של חברו. אנחנו בדף ממדלת עמוד ב' בראש העמוד, כן? מנסים לפשוט, השאלה כאן, בנימין, אם אדם מכר את עבדו לגוי, אמרנו שהעבד יוצא לחירות והאדון חייב לבדותו. אז לחירות זה ברור, גם הבן יצטרך. עכשיו הוא מת, אז זה ברור שהבן יצטרך לשחרר אותו, אבל האם הוא חייב גם לבדות אותו? כי ראינו קודם עד 10, עד 100, אפילו לשלם פי 10 משוויו. האם החובה הזאת מוטלת גם על הבן? מצד אחד, הבן לא עשה כאן כלום. מי שחטא זה אבא שלו, אז ניסינו, ראינו כמה דוגמאות. מנסים עכשיו, בעצם מנסים ללמוד את זה משביעית, זה מה שראינו עכשיו. אמר אביי, כן? בערך בשורה עשירית מעמוד. אמר אביי, נקטינן, קבלה מרבותינו, תימא את תארות של חברו, ומת, לא כנסו רבנן בנו אחריו. למרות שאם הוא היה חי, אנחנו אומרים, חכמים כנסו אותו שישלם. למרות שמצד הדין פוסקים שעזק שלא ניכר, כמו נזק כזה של תומה, לא צריך לשלם. אבל חכמים אמרו, אם תאפשר לבן אדם לטמא תארותיו של חברו, אז כל אחד ילך, רוצה להזיק, יעשה את זה. ואם הוא יעשה את זה, אז הוא מצד אחד אפילו יתפסו אותו, לא יחייבו אותו. באו חכמים אמרו, דע לך. מן התורה אתה פטור, לפי הפסק הזה. אבל אנחנו נטיל עליך את השלום, כדי שזה לא יהיה מה שנקרא, מה שאומרים, חור בחוק, כדי שאנשים יתפסו לזה. מה איתה? מה? עזק שאינו ניכר, לא שמי נזק, הוא כנס עמידי רבנן, לדידי כנסו רבנן, מי שתימא עצמו כנסו, אבל לברי, לא ככנסו רבנן. עד כאן העניין הזה. למדנו במשנה, מי שמוכר את עבדו לגוי יוצא לחירות. עוד משהו, מי שמוכר את בנו את עבדו לחוץ לארץ. יוצא לחירות, למה? כי הוא מנתק אותו ממצוות התלויות בארץ, אפילו מוכר אותו ליהודי בחוץ לארץ, אפילו לסוריה, לעניין זה, זה נחשב כחוץ לארץ. אם כן, תנו רבנן, המוכר עבדו למי לחוץ לארץ, למי שגר בחוץ לארץ, זה יהודי. אפילו ליהודי, יצא לחירות וצריך גט שחרור מרבו שני. למה צריך גט מרבו שני? מפני שאם הוא יהודי, הוא קנה את העבד, כן? הוא קנה את העבד גם בגופו. אז לראשון כבר אין שייכות, אז מכריחים את רבו שני שייתן גט שחרור. רבן שמעון גמליאל אומר, פעמים יצא עבד כזה לחירות, פעמים לא יצא. כיצד? אם אמר, אם הוא כתב בשטר המחירה, פלוני עבדי מחרתי ולפלוני אנטוכי, לא יצא עבד לחירות. למה? שאפשר להסביר, אני מכרתי ליהודי, כמו שאומרים, יהודי, מכרתי לתימני. מה זה לתימני? לא שעכשיו הוא גר בתימן. מכרתי לעולה חדש מתימן, מכרתי לאמריקאי. מה זה מכרתי? לא מכרתי למישהו בניו יורק, מכרתי ליהודי שגר בניו יורק, שגם שהגיע מניו יורק, אבל הוא כאן. אז לכן, על שם שנולד באנטוכיה, אנטוכיה זה בצפון סוריה, מקום שיש שם, הייתה עיר גדולה, אומרים שהיו שם מאות אלפים אנשים, על כל פנים, אבל לא משמע בדווקא שהוא דר שם עכשיו, ואין הכרח שלקחו על מנת להוציאו לאנטוכיה. וגם אם הוציא אותו, הוא הלך רק לטיול, דעתו לחזור. אבל אם כתב מחרתי הוא לאנטוכי שבאנטוכיה, אני מוכר את זה לאמריקאי שבניו יורק, אז ודאי שיצא לחירות. למה? שבאנטוכיה משמע שהקונה דר שם. אז הוא קנה או על דעת שיוציא אותו למקום הזה, לכן קונסים. זאת אומרת, אם המוכר מוכר את זה לבן אדם שמוצאו ממקום מסוים, אז לא קונסים אותו, כי הוא אומר, אני מכרתי לבן אדם כאן בארץ, אבל אם אתה מוכר את זה לבן אדם שהוא גר במקום אחר וגר בחוץ לארץ, ודאי שקונסים אותו. כן, שואלת הגמרא, יש סתירה מברית אחרת, והתניה, אם כתב בשטר מחירה, מכרתי ולאנטוכי יצא, אבל אם כתב לאנטוכי השרוי בלוד, כלומר יש שלוש דרגות. ראינו לאנטוכי שבאנטוכיה, ודאי שיצא. קודם ראינו מחרו לאנטוכי, לא יצא. אנחנו אומרים, כמו שאומרים, מכרתי את זה לתימני, מכנתי את זה לליטאי. לא הכוונה, מכרתי ליהודי שגר בליטא, מכרתי את זה לליטאי כאן. אז ראינו קודם, אם הוא אומר, מכרתי לאנטוכי, סליחה, לאנטוכי שבאנטוכיה, זה יצא לחירות, כי זה הכוונה, מכרתי את זה לליטאי שגר בליטא, לאנטוכי שגר באנטוכיה. אבל אם הוא אומר לאנטוכי, אז הוא לא יצא, לפי הברייתא הראשונה. ואם הוא אומר, השרוי בלוד, ודאי לא יצא. בברייתא השנייה יורדים דרגה. אם אמר מחרו לאנטוכי, אז הוא יוצא לחירות. וקל וחומר אם הוא אמר לאנטוכי שבאנטוכיה. אבל אם הוא אומר לאנטוכי השרוי בלוד, אם הוא אומר לאנטוכי השרוי בלוד, עיר בארץ ישראל, לא יצא ידי חובתו, לא יצא לחירות. למה? כיוון שהוא אומר לאדם שבא מאנטוכי והיום הוא גר בלוד. אז לכאורה יש סתירה בין הברית הראשונה לשנייה, עונה הגמרא לקשיא. הברית הזאת שבה אמר רבן שמעון גמליאל שאינו יוצא לחירות עד שיכתוב לפלוני אנטוכי שבאנטוכיה מדברת דאית לביתה בארץ ישראל. כי אם יש לו בית בארץ ישראל, אז אם הוא אומר לאנטוכי, אז זה ברור, אם יש לו בית קבוע בארץ ישראל, שזה רק ליטאי, אבל עכשיו הוא חי בארץ, זה רק אנטוכי, אבל עכשיו הוא חי בארץ, כי עובדה שיש לו בית קבוע, ולכן הוא לא יוצא לחירות. אבל בברייתא השנייה מדובר, שאמרנו לאנטוכי שכן יוצא לחירות, דאית לאושפיזה בארץ ישראל. מה זה אושפיזה? זה רק אכסניה, הוא שכר חדר בבית מלון באופן זמני, אז ברור שהוא לא יושב כאן קבוע, אז הוא יוצא לחירות. שאלה מעניינת מופיעה כאן, מה יהיה? אישה גרה בארץ ישראל, יש לה עבדים. עכשיו, אם היא התחתנת, אז יש שני סוגי נכסים. נכסי מילוג, נכסי צום ברזל. אתה מכיר את המושגים האלו? יש ככה, כשאדם מתחתן כותב כתובה לאישה. יש נכסים שנקראים נכסי מילוג, היא מביאה נכסים והבעל אוכל פירות, אבל הקרקע הוא של הקרן, אם זה קרקעות או דברים אחרים. עכשיו, מה הפלוס, מה המינוס? הפלוס של האישה היא הפירות אוכל הבעל, אבל הפלוס הוא שהקרן נמצא אצלה. הוא לא יכול לעשות עם זה שום דבר. עכשיו, ואם השדה, אם השדה ירד ערכה, את הבעל זה לא מעניין אם הוא מגרש אותה או אם הוא מת, היא מקבלת את הקרן כפי שהוא. אבל נכסי צאן ברזל זה דברים שכותבים בכתובה, וזה צאן ברזל, היינו, הקרן, הכל, הבעל, זה בידו. הוא אחראי שאם הוא יגרש אותה ימות, היא תקבל את הכתובה פלוס השווי של הקרקעות או הבתים או הרכוש שהביאה את זה כצאן ברזל. אז עכשיו יש דבר כזה, אם אישה כזאת יש לה עבדים והבעל גר בחוץ לארץ, אז הוא בא וקידש אותה ולוקח אותה לחוץ לארץ, האם זה נקרא שבעצם לקחת את העבד והלכתם לגור בבבל, אז בעצם הוצאת אותו מארץ לחוץ לארץ, מפני שזה כאילו ניתקת אותו מארץ ישראל, אז היא יוצא לחירות, או שנגיד לא, האישה בעצם באיזשהו שלב תחזור לארץ, בא רב ירמיה, בן בבל שנשא אישה בארץ ישראל, והכניסה לו עבדים ושפחות, ודעתו לחזור, מהו? האם נחשבים נישואי האישה במחירת העבדים והשפחות, כמו כאילו מחירה, וצריך הבא לשחרר אותם או לא? אז אומרת הגמרא, יש שתי דעות בגמרא שחולקים, מהם הזכויות של הבעל והאישה, כן, מהם הזכויות בנכסים שהיא מביאה כנדוניה. טיבה אלמנדה אמר הדינימה, שיש צאן ברזל כשהיא באה לתבוע את הנכסים שלה. יש אומרים שהדינימה יכולה לבקש, אדוני, תן לי דווקא את הקרקעות. הוא יכול להגיד לה, לא, אני רוצה לתת כסף. כמה זה עלה? 100,000? קחי 100,000? לא. הדין היא מה? שאם הקרקעות קיימים, היא זכאית לקבל דווקא את הקרקע. וטיבאי למנדה אמר, גם כן, מי שאומר, הדין אימו, שהוא רשאי לתת במקום הקרקעות, במקום החפצים, כסף. מסבירה הגמרא. טיבאי למנדה אמר שהדין היא מה? שאם הנכסים, אם הוא מגרש אותה, אז היא, או אם הוא מת והדין הוא עם היתומים, יכולה לקחת את הקרקע ולא לקבל כסף. כיוון דדין אימה, היא זכאית לתבועת עבדים, אז כדידד אמו, יש להגיד שכמו רכוש שלה הם חשובים. כן? ומאלה נחשב שלא נמכרו לבעל מעולם, ואין חיוב להוציא אותם לחירות. או דילמה, כיוון דמשבדי ללפירה, כיוון שהם משובדים. לבעל מלאכתם, כדידי דמו, נחשבים כמו רכוש שלו, ונחשב כאילו מחרתם לו. וטיבאי למנדה אמר שהדין עמו, גם למי שאומר שבאמת הוא יכול לתת כסף במקום זה, אז לכאורה אם הוא יכול לתת כסף זה כאילו מכור. בכל אופן, מצד אחד, כיוון שהדין עמו, כן? כיוון שהדין עמו, אז כדידי דמו, אז זה נחשב מחירה, הוא חייב לשחרר. עוד אין מה, כיוון דה לא קני ללגופה. כן? הרי אם הוא מת או מגרשה, חוזרים הם אליה. למרות שהוא יכול לתת כסף, אבל בעצם אם אין לו כסף, הוא צריך לתת את הקרקעות, או את הרכוש הזה, כדי דמו. עדיין זה נחשב, לא נחשב מחירה, והיא לא יוצאת לחירות. תיקו, הגמרא בשאלות האלו נשארה בתיקו. לגבי בן בבל, כן? וגם כן. בן בבל שנסע שם בארץ ישראל והכניסה לו עבדים ושחות ואתו לחזור לבבל. כן. נלך הלאה. אמר רבי אבאו. כן. אנחנו נמצאים ארבע שורות לפני השורות הרחבות. אמר רבי אבאו, שנה לי רבי יוחנן, לימד אותי רבי יוחנן, עבד שיצא אחר רבו לסוריה. ומחרו שם רבו, למי, נגיד ליהודי שגר שם, יצא לחירות. העבד הזה יוצא לחירות, כן? כופים את הקונה להוציא אותו לחירות, כמו שנראה בגמרא. למרות שיצא, העבד יצא עם אדונו מדעתו, הרי הם יצאו קודם שניהם, כשהוא הגיע לסוריה או לחוץ לארץ, כאן לסוריה, לעניין זה זה כמו חוץ לארץ, יש דברים שסוריה כארץ ישראל, לעניין זה, כיוון שהרבה דינים שמצוות התלויות בארץ לא נוהגים בסוריה רק מדרבנן, ויש שלא נוהגים בכלל, אז זה נחשב שכאילו הוציא אותו לחוץ לארץ, אז הוא מוציא, למרות שהם יצאו, הוא לא הכריח אותו, הוא יצא מדעתו, וגם הבעל חשב לחזור, יצא ידי חובתו. שואלת הגמרא, ואתני רב חייא איבד את זכותו? אם כן, אנחנו כאן, בארבע שורות לפני השורות הרחבות, התחלנו מסוף העמוד הקודם. אמר רבי אבאו, שענה לי רבי יוחנן, עבד שיצא אחר רבו לסוריה. סוריה לעניין זה, זה לא כמו ארץ ישראל, כמו חוץ לארץ. למה? שהרבה דינים, מצוות התלויות בארץ, נוהגות שם רק מדרבנן, ויש כאלו שהן מותרות. אז הוא מפקיע אותו מדיני מצוות התלויות בארץ. רבו, כן, ומחרו שם רבו ליהודי אחר בסוריה, יצא העבד לחירות. למרות שיצא מדעתו, אז הוא לא איבד את זכותו כשמחר אותו רבו למישהו שם. הוא אומר לו, אדוני, אתה הסכמת לטיול הזה, אתה רצית לצאת איתי, אז מה הבעיה? כן, אמרנו שמוכר עבדו לקונה בחוץ הארץ, מי שזוכר בתחילת המסכת בדף ח', שמי שמוכר עבדו לקונה בסוריה, נחשב כאילו מחרו לקונה בחוץ לארץ. כן, למרות שרוב הדברים סוריה נחשבת כחלק מארץ ישראל. עד עכשיו ברור, שואלת הגמרא, ואתני רב חייא איבד את זכותו. ברגע שעבד יוצא מרצונו מארץ ישראל, אז הוא איבד את זכותו אם האדון מוכר אותו שם. הרי יצאת מרצונך, לא כפו אותך, לקשיה. כאן במקרה של רבי יוחנן שאומר יצא לחירות, מדובר כאן שדעת רבו לחזור. רבו אמר לעבד, בוא אנחנו נוסעים לסוריה לחצי שנה, נעשה שם טיולים, נעבוד שם, נעשה ביזנס ונחזור לארץ. אז הוא יצא על מנת לחזור. אז במקרה כזה הוא לא מאבד את זכותו לצאת לחירות, כי כל הרעיון היה לצאת ולחזור. ואילו כאן במקרה של רב חייא, הברייתא שהביא רב חייא, שבו אמרנו איבד את זכותו, שאין דעת רבו לחזור. במקרה כזה, כיוון שהאדון יוצא לתמיד והעבד יצטרף אליו, אין לו זכות של שחרור. כן? שואלת הגמרא, והתניא יוצא העבד אחר רבו לסוריה, אז יוצא משמע שחייב העבד לצאת לחוץ לארץ. לפני שאומרת הגמרא, יוצא לא שייך, יוצא לא סגיד, לא נפיק. איך יכול, מה זה יוצא? הוא לא יכול להכריח אותו, כי יש דין גם לגבי אישה, גם לגבי איש וגם לגבי עבד, שאדם לא יכול להכריח בן אדם לצאת מארץ ישראל, להפסיד את הזכות, כמו שמסכת כתובות, מה?
אפילו זה עבדו.
כן, אפילו, גם עבדו לא.
עבדו אישה, כן? עבדו בירושלים, לא בירושלים.
כן, דרגות בקדושה, אז אנחנו רואים שמה, הוא מביא כאן את המשנה, והתנן, למדנו משנה במסכת כתובות, הפרק האחרון, אין הכל מוציאים לחוץ לארץ, כולל את עבדיו. אז ממילא, איך הוא יכול להכריח אותו? אומרת הגמרא, לא יוצא משמע בעל כוחו, לא הכוונה יוצא, אלא יצא עבד מרצונו אחר רבו לסוריה, מחרו רבו שם, אם דעת רבו לחזור, קופים אותו. ואם אין דעת רבו לחזור, אין קופים אותו. בסדר? אם כן, יש לנו כאן את המסקנה של הדברים, כן? תוספות. כאן יש תוספות מעניין. כן. אומר תוספות כאן, מעניין, התוספות האחרון, אם תאמר, איך ידע מי, אי אזיל מנפשי איבד זכותו, כדמר משמעתי, בעל כוחו, אינו יכול להוציאו. יש לומר, זה מיד שמחרו, כנסין עלי, פן, שדלנו, לוקח בדברים ללך אחריו.
אז זה שחרר,
כל מקום לא רצו חכמים שיהיה עבד רשות קונה, שמה הוא יפתה אותו בכל מיני הטבות לצאת לחוץ הארץ. אם נמכר לו, אפילו שהוא עכשיו בארץ, כנסו שיצא לחירות. ככה תוספות אומרים. מה אומר התוספות ריד?
באמצע, ודווקא מוכר עבור.
כן?
מתחיל בדווקא, ודווקא בסוף בצד צפון של השואה.
כן. כזו, אבל מוציא עצמו לחוץ הארץ, לא כנסו, שהרי אם רוצה העבד למען ולצרב שלא יוצאנו יכול, כי הרי יש דין שהוא יכול להכריח את רבו לא להוציא אותו מארץ ישראל, ולא עוד, אלא אם מחרו שם, אחר שיצא, איבד העבד זכותו, כדברים על הגמרא, פני שהיה לו לסרב ולא סרב, וצריך את שחרור מרבו שני, שהמוכר עבדו כנענים, כן, מרבו ראשון, כאן הוא מסביר, אם אדם מוכר לגוי, אז הוא צריך גט שחרור מרבו ראשון. מדוע? כי הרב שמכר אותו היהודי לגוי, גוי לא קונה קניין הגוף, רק קניין דמים. אז לא שייך שהאדון השני, הגוי שקנה אותו, ייתן גט. הוא לא ניתק את עצמו מהאדון הראשון, זה כבר דיברנו אתמול. אבל אם הוא מכר אותו ליהודי, בחוץ לארץ, רבו השני נותן, בגלל שהוא מוכר אותו ליהודי, גם גופו. מחור, אז מי ייתן את הגט? הראשון כבר לא שייך לכך. זה ההבדל שכאן תוספות ריד גם אומר. טוב, נמשיך הלאה. אמר רב ענן. רב ענן אומר לנו כאן חידה. אנחנו אומרים, מי שמוכר עבדו לחוץ לארץ, אז העבד יוצא לחירות, ולא רק זה. מכריחים אותו, לבדות אותו פי 10, פי 100. עכשיו, יש כאן שני עבריינים. העבריין המוכר, והעבריין הקונה. מה אתה קונה? על מי נטיל את הכנס? הגמרא נותנת משל כמו שנראה, עכבר וחור. האם עכבר הוא הגנב או החור הגנב? אז יש שני מובנים. יש, אם היית, לפי מה שהמון אומר, יש עכבר, עכשיו אתה מתרגז עכבר, תרגז על החור שישרת בבית, ככה הוא נכנס, זה החור. יש אומר, לא. החור זה החור שהעכבר הכין לעצמו להביא שם את כל מה שהוא גונב. אז בעצם זה כמו כאן, יש לנו את העכבר, מי זה העכבר? זה הבעל של העבד. ומי זה החור? זה החור זה הקונה. החור הוא הקונה, כי אם לא יהיה, זה כמו שמוכרים רכוש גנוב. המשטרה וגם על פי ההלכה, אוסרת דבר כזה, כי אם לא יהיה קונים לרכוש גנוב, אז הגנבים יפסיקו לגנוב, כי מה הם יכולים לעשות עם הרכוש? אם האדם מקפיד על הדבר הזה, אז הם לא ימצאו שוק, אז זה יורד. מה שהם מסוגלים להיפטר מהר, זה מה שהם גונבים. מה שהם נקיים איתו לא שווה להם, א', יתפסו אותם. זה כמו פורצים לאיזה בית, גונבים מזומן, לא גונבים צ'קים. הוא פוחד להשאיר ריקוד. מה הוא יעשה עם הצ'קים? למרות שהוא יכול, כל מיני פעמים. הוא פוחד. גם צ'קים. גנבו צ'קים, ומה הם עשו עם זה? אפשר לבטל גם.
לא, הכניסו לחשבון כסף, סכום ידעו שאני אשקבע, זה לא מיליונר.
כן.
כן. גנבו לו שני צ'קים, בקרס צ'קים בסוף. כדי שהוא לא ידע שגנבו לו. הצ'ק הראשון הפקידו לי בחשבון.
שגנבו ממקום אחר.
אומרים לי, אדוני, הצ'ק שהפקדת בבנק לא קובעת כי הוכנס לפני הזמן. אני לא הכנסתי שום צ'ק. בודקים, חתימה שלי, הכל הכל הכל, הכניסו לי לחשבון. הצ'ק של היהלומן.
והם גנבו את הצ'קים, כסף מזומן לא גנבו.
לא גנבו, אצלי גנבו.
ביטוח בעל הביטוח לא.
אז העכבר משונה. טוב, על כל פנים, בואו נראה. גלשנו, הזמן קצר לנו. אז בואו נחשוב אותם. מי הקונה או המוכר מוכנס כאן? מוטילים עליו את הכנס. בואו נראה. אמר רב ענן, שמית מיני דמר שמואל שני דברים. תרתי. פסק שני דברים. אחד האח, אחד העניין שלנו מוכר עבדו לחוץ לארץ. הדבר השני, המוכר שדה בשנת היובל עצמה, כידוע, כל השדות והבתים והעבדים חוזרים לבעלים ביובל. יש הלכה כל 50 שנה, היום לא נוהג יובל, מחר את הבתים, מחר את השדות, זה הכל שדה אחוזה. זה מחלוקת, באמת. למען דמר בתחילת היובל, שזה להלכה, יש באמת דעה של סוף היובל, כמו בשנת השמיטה לגבי שמיטת כספים. אז פשטות זה בתחילת היובל, אבל יש גם דעה בסוף היובל. אז אם אדם, גם למי שאומר שזה בסוף היובל, יש כאן עניין מחלוקת. נלך לפי ההסבר שבה שנת היובל הכל חוזר. עכשיו, מי שקנה שדה בשנת היובל, אז איך אומרים? זה צ'ק לא פדוי, על המקום זה מתבטל. אז האם זה מכרו קיים או מכרו בטל? היינו, אם מכרו קיים ומיד זה חוזר לבעלים. אם זה מכרו בטל, אז בכלל לא בטל. מי נפקא מינה? האם להחזיר את הכסף או לא להחזיר את הכסף? אז בואו נראה.
מי שעושה עבירה ביום כיפור, אותו דבר, לא?
מי שעושה עבירה ביום כיפור, האם נלך לו? כן, הגמרא אומרת, מי שמכיר בתשובה של יום הכיפורים. אמר רב ענן, שמית מיני דמר שמואל תת, אחד האח, אחד הנושאים לגבי, פסק לגבי אדם שמוכר עבדו לחוץ ארץ, ואידך, דבר השני, אידך זה שני, דאיתמר, המוכר שדהו בשנת היובל עצמה, כן? הרי שדה אחוזה דווקא, מגיע היובל, חוזרת אליו. לגבי שנת המוכר, מחלוקת. רב אמר, מחורה, ויוצא, מיה היא מחורה, אבל חוזרת לבעלים עצמה, והקונה איבד את מהותיו. ושמואל אמר, אינה מכורה כל עיקר. למה? קל וחומר, מה השדה שמכרת לפני שהיובל, כשמגיע היובל היא מכורה? אז זו שלא הייתה מכורה לפני היובל, קל וחומר שלא יחול קניין ביובל. אז שני העניינים שמע ששמואל פסק. עכשיו מה הוא אומר? בחד עד ריזיני. שמואל אמר בשני המקרים האלו, מקרה אחד, ההלכה שבאמת המאות חוזרות לקונה. אמנם המקח בטל, אבל הוא הקונה מקבל את הכסף. ובאחד משני השניים, להדרזיביני, הכסף לא חוזר, איבד הקונה את כספו, ולה ידן האמין היו, אני לא יודע באיזה מהם אמר שמואל שהמאות חוזרות, באיזה הוא אמר שאיבד את מאותיו. כן? כן. אז למרות ששמואל אומר שלגבי יובל השדה לא מכורה כל עיקר, אז אתה לא יכול להסיק מזה מסקנה שהמאות חוזרות, כי ייתכן שאף שאין מקח כלל, התכוון המוכר לתת את זה כאילו בתורת מתנה, רק הוא, כמו שאומרים, הוא לפעמים אדם מתבייש, אז הוא מבליע את זה בצורה כזאת. אז רשי שואל באמת, נראה את זה ברשי, רשי אומר, אז אם כך, לפי הצד הזה, אם שמואל גם מודה שלעניין יובל שהמאות לא חוזרות, אז מה ההבדל בין שיטתו לשיטת רב? לשיטתו השדה לא מכורה כל עיקר, והמאות חוזרות. רב אומר שהשדה מכורה וחוזרת, אז מה יהיה ההבדל אם המאות חוזרות? אז רשי מביא דוגמה שהשאלה אם זה קניין או לא קניין, אם אדם עושה קניין אגב. מה זה קניין אגב? אדם יכול לקנות קרקע ומטלטלים שלה עליו. זאת אומרת, נגיד, יש על הקרקע טרקטור וכלי עבודה וכולי. אתה עשית קניין בקרקע וקנית גם את המטלטלים שלה גם. אגב, קניין הקרקע נקנקו המטלטלים. אז אם זה הנפקא מינה יהיה, באמת המאות חוזרות לשניהם, אבל יהיה נפקא מינה. אם זה נקנה וזה חוזר, אז לפחות המטלטלים נקנו לו, כי זה, אם הם בכלל קניין, אז הוא לא קנה. כך רשי אומר, נראה זה במהירות ברשי, אומר רשי, אומר רש"י, באחד אמר דאדריז, הנה באחד אלו אדריז, שורות אחרונות, שש שורות, אלא איבד הלוקח, ולא ידע נאי מינה. ואם תאמרי לשמואל במוכר שדהו, לא הדריזרין, לא חוזרים, המכר לא חוזר, ואיבד מאותיו, במאי פליג על ידי רב, דעלי רב נמי לא הדרה, דקמר מחורה ויוצאה. ודאי פליגי, דאמר מחורה ודאי פליגי, דאילו לרב המכר, מכר, ואם קנו עם הנכסים שלהם אחריות, נקנים עם מה שנקרא קניין אגב, בלא משיכה, ולשמואל אינו מכר, ואז המאות מתנה נינו, ואין נכסים שאין להם אחריות נקנים ממה במחירה זו ולא משיכה. כדי לקנות את המטלטלים צריכים לעשות בהם קניין מיוחד, ויכולים לחזור בהם. כי כל עוד שלא עשו קניין אפשר לבטל את המחירה. ומאות המטלטלים חוזרים, ומאות הקרקע מתנה, אדם יודע שאין מכר שדה בשנת היובל, גם אדם שם מתנה. טוב, זה הנפקמינה שרש"י מביא, יש ראשונים שמביאים עוד נפקמינות, לא נתעכב. אומרת הגמרא, שמואל אמר, אם כן רבנן אומר, שמעתי משמואל שני דברים, אחד לגבי מוכר עבדו לחוץ לארץ, שניים מוכר שדה ושנת היובל, שהוא אמר שאינה מכורה כל עיקר, באחד הוא אמר שהכסף חוזר, מאות המקח חוזרות לקונה, בשני לא, אני לא יודע למה אמר. אמר רב יוסף, נך זה ענן, בוא נראה, מדקטני בברייתא. המוכר עבדו לחוץ לארץ, יצא לחירות, צריך לגד שחרור מרבו שני. מי זה רבו שני? זה הקונה, שמע מינה, כאן יהיה רבו שני. ולהדרי זוויני, אין הכסף חוזר. אם הכסף היה חוזר, אז העבד הקנוי לרבו ראשון. מה פתאום מבקש מהרבו השני גט? כן? אז אם כן, כיוון שאתה יודע כבר שלגבי עבד, המאות חוזרות, אז אני כבר יודע שלגבי הנושא השני. וכי אמר שמואל, אתם אינה מכורה ומאות חוזרים, ומאות חוזרים. שואל את הגמרא, כן, ורב ענן, למה הוא לא פשט את הספק מכוח הברייתא? עברנו לדף ממהי, ברייתא לא שמיע לי. לא הייתה ידועה לו. ואם מדברי שמואל עצמו, שהוא אמר לגבי יובל שאין השדה מכורה כל עיקר, לכאורה חוזרות המאות ללוקח, אין כאן מקח, ממי, מי אומר לך שאינה מכורה ומאות חוזרים? דילמה, אינה מכורה ומאות מתנה? זה מין, כמו שרש"י הסביר קודם, מי דדעה והמקדש את אחותו. יש דין כזה, אדם הלך וקידש את אחותו, נתן לה נגיד, טבעת או כסף בשווי נגיד 100 שקל 100 אלף שקל, זה לא חשוב לעניין, הרי קידושין לא תופסים, זה עריות. רב אמר מאות חוזרים, למה? כי אדם יודע שאי אפשר קדש אחותו. אז מה הוא נתן לה? הוא נתן לה לשמור, רק מה? הוא ידע אם הוא יגיד לאחותי היקרה תשמרי לי כסף, היא אמרה לו, היא תאמר לו תחכה לי בסיבוב, היא לא אוהבת לקבל אחריות. אז מה הוא עשה? הוא עשה לה כאילו הוא מקדש, היא לא יודעת על אחות. אז מה שהוא התכוון כאן לשם פיקדון. ושמואל אמר המאות מתנה, כי הוא סובר כל אדם יודע שאי אפשר לקדש את אחותו. אז מה הוא התכוון? לשם מתנה. לכן רב ענה נסתפק, שמה גם הקונה שדה ביובל יודע שלא חלה קניין. אז זה כמו ששמואל אומר לגבי מקדש אחותו, והוא נכוון לתת מתנה. אמרנו, ראינו למעלה שרב יוסף הביא הוכחה, אם נמכר עבד לאדון שגר בחוץ לארץ, הקונה מוציא אותו לחירות וגם מפסיד את כספו. שואל הבאי, אמר לבאי לרבי יוסף, מה החזית כנסינן ללוקח? שניים עשו כאן עבירה. אם הייתי שואל אתכם, מי עשה יותר את העבירה? המוכר או הקונה? הקונה, רוב האנשים היו אומרים שהמוכר יותר עשה את העבירה. הוא בעל האינטרס של לקבל כסף, אבל שניהם עשו את העבירה. אז מה החזית שאתה כונס את הקונה? למה לא את המוכר? אמר לי אבאי לרבי, מהי חזי דקנסי ללוקח, נכנסי למוכר. עונה הגמרא, אמר לי, לאו עכבר הגנב, אלא חור הגנב. לא העכבר הוא הגנב, אלא החור הוא הגנב. כן?
איזה עבירה עשה הקונה?
אה?
איזה עבירה עושה הקונה?
איזה עבירה? קונה, הוא יודע שהעבד, עבד כנעני, הוא גר בארץ ישראל. או, כן, אם זה גוי, אם זה גוי, אתה צודק, הוא... כן. כן. כן, כן. רכוש, נקרא לזה מעין רכוש גנוב. דבר אסור, אסור. פעם היו אומרים, אסור לייצא מארץ ישראל דבר מסוים. היו מבריחים. יש כל מיני מדינות שאומרות דברים מסוים, אוצרות, נגיד, ארכיאולוגיה מסוימת. אז יש בחוקים, יש גם כן כל אוצרות טבע, דברים מסוימים שהמדינה לא רוצה שיוציאו. כן. היו תמיד המבריחים מוצאים פטנטים, איך עד היום. היום הבעיה התמודדות עם אנשי עזה, שם מעבירים מסעיות, טוב, הלאה. יפה. אמר לי, בסדר, נכון, החור, הקונה הוא, הוא השם, אבל אם לא היה אכבר, מה מועיל החור? גם המוכר הוא השם. אמר לי, אילב אכבר, החור המנהלי, מאיפה יהיה לחור גניבה? כשם שעיקר גניבה על ידי אכבר, והחור לא רק מסייע, כך עיקר המחירה על ידי המוכר, והלוקח אינו מסייע. מסתברא איך די כאיסורא אתם כנסינן. כאן יש יסוד מעניין. אנחנו מסתכלים, הרכוש הגנוב, במקרה שלנו העבד, איפה הוא נמצא? בידי רבו שני. אנחנו מקים בפטיש, איפה שיש את הפשע. מעניין את הסברה. כן. כי בעצם מי מחזיק אותו בחוץ לארץ? הקונה. נכון, המוכר הוציא אותו, אבל מי מחזיק אותו יום יום? זה המוכר. מספר את הגמרא.
מי
האכבר?
החור
זה הקונה. והאכבר... כן, והאכבר הוא המוכר. תמיד בדימוי של העולם, מה זה החור? זה החור שהיה בפתח הבית. אבל גם החור שהעכבר מכניס לתוכו את הדברים. טוב, מספר את הגמרא. הוא עבדה היה עבד שערק, ערק זה ברח בארמית. ערק מחוץ לארץ, עכשיו הפוך. הוא ברח מחוץ לארץ לארץ ישראל. הוא... עכשיו, מה קרה? אז על מריה בטרי, בא אדונו אחריו...
להשיב אותו בחוזקה.
להשיב אותו בחזרה. אז על מריה בטרי, הלך אדונו אחריו, אתה לקמי דרב עמי, אמר לי, נכתוב לך שטרה אדמי. שמע, אנחנו נעשה ככה, את העבד אתה לא יכול לקחת, הוא יכתוב לך שטר על דמיו, וכשיהיה לו כסף הוא יחזיר לך. הוא כתוב לגיטה דחרותה, והיא לא, אבל תשמע, יש סנקציות. אם אתה תגיד, מה פתאום, זה עבד שלי, אני השקעתי בו, האמנתי אותו, אני לא מוותר עליו, מפקן עלי מינך, דרב אח, מדין של רב אחי בר יושיה. כן, יש מקומות שגורסים, לא רב אחי בר יושיה, אלא שם אחר, על כל פנים אני אקנוס אותו. כן, דתניה, מה אמר רב אחי בר יושיה? דתניה. כתוב, יש, אסור לחיות נשמה משיבת עממים. עכשיו, כתוב בקשר אליהם, לא ישבו בארצך, פן יחתיאו אותך לי. יכול עובד כוכבים שקיבל עליו שלא לעבוד עבודת כוכבים, הכתוב מדבר. אולי, אם הוא קיבל על עצמו, הפני יהושע אומר דווקא שבע מצוות בני נוח, או שלפי שיטות מסוימות לא לעבוד עבודה זרה, גם כן, אנחנו אוסרים עליו להניח לגור בארץ, תנוד לומר לו, תסגיר עבד אל אדוניו, אשר ינצל אליך מעם אדוניו. כך דורשים את הפסוק. אם גוי שהוא עבד, הוא ברח אליך כדי להינצל מעבודה זרה, אל תגרש אותו מתוכך להשיב אותו לעבודת כוכבים. לא תסגיר עבד אל אדוניו. מי זה אדוניו? זה כאילו האליל שלו. מה הייתה כנתו? אמך יושב בקרבך, תן לו לשבת בארץ ישראל. אם כן, לא ישבו בארצך, פן יחתיאו אותך לי. מדבר בבני שבעת האומות, אם הם לא מקבלים על עצמם לפרוש מעבודה זרה. אבל אותו עבד שרוצה לעזוב, אתה צריך לקלוט אותו אצלך. וקשי עלי לרבי יושיה, על הדרשה הזאת, אנחנו נכנסנו, פתחנו חלון, זה לא קשור עוד לסוגיה שלנו, אבל מתוך מה שקשר רבי יושיה וענה, אז אנחנו נגיע לקושיה שלנו. וקשי עלי לרבי יושיה, היי, אשר ינצל מאימא אדוני, אליך מאימא אדוניו, מאימא אביו, כן? מאימא אביו?
כתוב.
מאימא אדוניו. הרי היה צריך להגיד, מאימא אביו? מי זה אביו? זה העבודה הזרה שלו.
אלוקיו.
אלוקיו, כן, צריך להיות אלוקיו. מאימא אלוקיו, או מי זה אביו? אביו שבשמיים, כן? אלא אמר רבי יושיה, כן?
אבל זה עבד שעבד אצל יהודי, לא?
כן. כן, כי אם הוא מבקש כתב שטר שחרור, זה אצל יהודי.
מעניין.
כן. כן, אז מסורת השד באמת גורס, מביא, מאים אלוהיו בעלי. כן, שלא מסתבר שהפסוק מכנה עבודה זרה אדוניו. בכל מקום אלוהיו, כן. טוב, על כל פנים, וקשי עלי לרב אחי ברבי יושע, שנצל אליך, ושתן ממך מבעלי, כן? ינצל פירושו שהוא יופרש ממך, על ידי מכירתו לחוץ לארץ. אם כן, היה צריך אשר ינצל ממך, ולא אשר ינצל אליך, אלא מרב אחי ברבי יושע, בעבד, או, זה עכשיו קשור אלינו, בעבד שברח מחוץ לארץ, לארץ הכתוב מדבר. על זה כתוב לו, תסגיר עבד אל אדוניו, כן? התורה מזהירה אותנו שלא להחזיר עבד לחוץ לארץ. ועל זה הדין הזה של רב אחי ברבי יושע, אמר רב עמי שהוא הודיע לאדון שהעבד ברח לו, אתה חייב לשחרר אותו, או שנפקיע אותו ממך, ואז אתה תפסיד הכל. באמת, כך גם נפסק להלכה. אז הרמב״ם כך פוסק להלכה. לפי זה אסור מהתורה להשיב לאדון עבד שברח מחוץ לארץ. כן, לכאורה, אם לפי זה לא תעשה גמור. כל שכן אם ניכר מארץ לאדון שגר בחוץ לארץ, הוא ברח, אסור מהתורה, גם אם העבד חי כל הזמן בחוץ לארץ, והוא ברח לארץ. קל וחומר, אם הוא היה תושב ארץ ישראל וקנו אותו בחוץ לארץ והוא ברח, ודאי וודאי שאסור. כמובן, אבל אם הוא לא ברח, זה כנס לרבנן. אם הוא ברח, זה דין תורה. תניה יידך. לגבי הפסוק הזה שדרשנו, הבאנו דרשה של רבי אחי ברבי יושע, שזה מדבר בעבד, עבד כנעני שברח מחוץ לארץ, למדנו ברייתא שלומדת את הדרשה האחרת. לא תסגיר עבד אל אדוניו, רבי אומר, לוקח עבד על מנת לשחררו, הכתוב מדבר. כן? אז הוא יוצא לחירות. למה? איך ידעמי, אמר בנך בר יצחק דכתב לאחי, כאשר הוא קנה את העבד בשביל לשחרר אותו, נגיד יש עבד כנעני, בא אדם רוצה לשחרר אותו והוא קונה אותו מיד אדון אחד ואומר לו, כותב ככה, לכשכחך הרי עצמך קנוי לך מעכשיו, אתה למפרע אני כבר מבטיח לך את השחרור, לכשקנה אותך תהיה משוחרר למפרע, למרות שעדיין אין לו שום שייכות, כל זמן שהוא לא קנה, אז רבי אומר שהוא כן יכול, כי מה הולך בשיטת רבי מאיר, שמה אומר רבי מאיר, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, הוא יכול לקנות דבר שלא בא לעולם.
הוא עושה עבירה בזה, לא?
מעכשיו, מה זה?
יש לו עבירה, זה אסור שחרר.
טוב, נגיד, לפי, זה תופס, עבירה הוא עבר, או שבמקרה שיש צורך, הרי יש מקרים שבהם מאפשרים. זה לכאורה זה מאפשר שהאדון לא יכול להתחרט, כי ברגע שאתה אמרת אוטומטית כשאני קונה אותך אתה משוחרר כבר אפילו רגע קודם, אז הוא לא יכול להתחרט. אומרת הגמרא, רב חיסדא ערא כלי עבדא לבי קוטאי. רב חיסדא ברח לו עבד לבין הקוטים. עכשיו הקוטים אחר כך קיבלו דין של גויים, כיוון שמצאו יונה, אבל לפני כן הם היו מחלוקת גרי עריות, גרי מתם, אבל הם שמרו על תורה שבכתב, לא קיימו את תורה שבעל פה. אחד הדברים, לאחד הדברים שהם לא קיימו, הם לא הבינו של לפני עבר לא תיתן מכשול. הם עצמם קיימו הרבה מצוות, אבל להכשיל מישהו אחר אין בקוד שלהם. אז מה קרה כאן? העבד שלו ברח לבי קוטאי.
זה לא קוטאי חוץ
לארץ מה שאומר. בי קוטאי, זה לא הקוטים.
לא, לא, זה מקום חוץ
לארץ. גם רב חיסדא לא היה בארץ ישראל, היה בבבל. שלח להו אדרו עניאלי. אני חושב אבל שם היו גרים קוטים. אני חושב הקוטים, הקוטים הם היו שם. כי לפי המשך הגמרא, רק רב חיסדא היה בבבל, אז מה היה כאן? שלחו לכתוב, לא תסגיר עבד אל אדוניו. הם חשבו שמדובר בכל עבד שברח מאדונו, גם בחוץ לארץ, אם הוא בורח מסורה לפומפדיטה, אל תחזיר אותו. שלח לו כאן, בסוגריים נקרא את זה, אבל לא נסביר כי זה נמחק, שלח לו, כן תעשה לחמורו, כן תעשה לסימנתו, כן תעשה לאבידת אחיך. כאן לומדים אבידות, דיני החזרת השבת אבידה. אתם חייבים, זה אבידה, עבד זה גם רכוש. שלחו לי והכתיב לו תסגיר עבד, שלח לי הוא, הוא בעבד שברח מחוץ לארץ, הוא כדרב אחי ברבי יושעיה, שאמרנו לו תסגיר עבד אל אדוניו, הפירוש הוא שבעצם אתה לא תסגיר אותו, כן?
זה לא שייך, רק בחוץ לארץ.
כן, אבל במקרה שלנו ששנינו בחוץ לארץ, אז זה לא שייך. ומה ישנה דשלח לי הוא? כדרב אחי ברבי יושיע, הרי, כן? אפשר להגיד, כן, כמו הברייתא השנייה, כרבי אומר, ולוקח על המנת ששחררו, כתוב מדבר. מה ישנה דשאלה כדרבי אחי ברבי יושיע? הפסוק לא אוסר להחזיר, הרי יכול להגיד את ההסבר של הברייתא השנייה, לוקח עבד על מנת לשחררו, כתוב מדבר. אז גם לפי הלימוד שהבאנו בברייתא הקודמת בשם רבי, גם זה היה מנטרל את ההסבר שלהם שיש איסור. אומרת הגמרא, משום דמשמע לאוקראי, הקוטים נוקטים דבר של תורה שבכתב, מה שהפשט שבתורה שבכתב הם מקבלים. ברגע שזה כבר יוצא מהפשט, אז הם לא מוכנים לקבל. אז ההסבר של הרב אחי הוא הרבה יותר קשור לפשט. המשמעות הפשוטה, כן, יותר מתאימה. רבי זה בכלל מוציא מהמשמעות. כן, למה? כי מה אמר רבי? ולוקח עבד על שחרור, איפה כתוב כאן על מנת לשחרור? לפי רבי יושע אשר ינצל אליך, מעם אדוניו, זה עוד שייך להגיד את הפשט כאן. אביי מספר את הגמרא, סיפור מעניין. אביי עבד לו, אירקס לחמרה ביקוטאי. שוב פעם, שניהם בבבל, אבל כאן מדברים לא על עבד, על חמור. בכלל לא קשור לסוגיה. שלח להו, שדרו עלי, בכבוד. אני עבד לי. שלחו לי, שלח סימנה, תשלח לנו סימן, ונחזיר לך. שלח להו, דחיברה קרסי, זה חמור שהקרס שלו לבן. אז הגמרא אומרת, כן? הרי יש דין ש... כן, יש דין שלא מחזירים אבידה רק אם יש בסימן. אז אמרו לו, שלחו לי, הילאו דנחמניאת, אביי הוא הנחמני, גידל אותו דודו רבא, כן, ואבי קורא לו נחמן, אז הוא קורא נחמני, כן? ואומרים אביי זה כינוי, יש מחלוקת, האם השם שלו נחמני והכינוי אביי, או השם שלו אביי, כמו, קרא לו אבא לי, כמו אבא קטן. יש אומרים אביי זה כינוי, כי הוא היה יתום, בזמן שאימו הייתה בהיריון אביו מת, בזמן הלידה אימו מתה, אז הוא נשאר, אשר בחי רוחם יתום, ראשי תיבות. טוב, על כל פנים, אז שלח לו אביי, אמרו לו, אילאו דנחמניאת, שאנחנו סומכים עליך, אתה חסיד ולא משקר, לא אהבה משדרין הנהלך, למה? תקולי חמרי, לאו קריסה יוכיב עינינו, הרי זה לא סימן מובהק. והם עשו כמובן בצורה נכונה, הרי אבידה לתלמיד חכם מחזירים בלי סימן, בתביעות עין, השואלים כולם, אבל כאן הם לא יכולים להחזיר מפני שהוא נמצא בסורה והם נמצאים ביקוטאי, אני יודע איפה, אז אומרים לו, סומכים עליו, על תלמיד חכם, שיבוא החמור, אז יש לו תביעות עין, אם הוא יראה שזה לא החמור, הוא ישלח חזרה. זה הרעיון, גם בצורה כזאת. טוב, הגענו למשנה החשובה האקטואלי, גלעד שליט וכל העניינים האלו, שאלות, האם פודים משויים מאתר שלהם? אחד הדברים, הגויים ילמדו שיהודים מוכנים לתת מחיר, כל מחיר, אז מה יקרה? חביבי זה הפעה, יעזבו את כל העולם, יבואו לשבות שבויים רק מצהל, רק אחד הבעיות, שברגע שחררת אלפי מחבלים או משהו כזה, נתת מחיר מופקע, יש להם אינטרס, היום כל האנרגיות איך לחטוף חיילים או אזרחים כדי לעשות איך זה נקרא, הם עושים חטיפה בשביל איך? כן, לשחרר וכסף, הכל יחד. אז אם כן, אומרת המשנה, אין פודים את השבויים יתר עד כדי דמיהם מפני תיקון העולם. מה זה תיקון העולם? שלא הגמרא תסביר שהכוונה, האם זה הכוונה לרושש את הציבור, או שלא יבואו לעשות ביזנס על חשבון המצב הזה. כי יראו שיהודים משלמים כל מחיר, יגידו, למה לנו לתפוס כל מיני שבועים אחרים, כאן העסק הוא הכי טוב. ואין מבריחים את השבועים. אם יש לנו אפשרות, כמו שהיה בזמן האצל, חפרו שם באקו, שחררו, אין מבריחים את השבועים מפני תיקון העולם. מדוע? כי הם בעצם יכבידו על שבועים אחרים שיפלו בידם. ישימו אותם בצינוק ויקשרו אותם לברזלים ולא יוכלו להתנועע. אז יהיה תנאים קשים, צריך לחשוב על העתיד. אבל רבי שמעון גמליאל אומר, מפני תקנת השבועים, הגמרא תשאל מאי נפקא מינה, הגמרא תגיד, אם יש רק שבוי אחד, לפי רבי שמעון גמליאל, לפי רבן שמעון גמליאל, אין גזרה. אם יהיה רק שבוי אחד, תבריח אותו, אין להם ממי להתאכזר. אבל לפי רבן תנא קמא, הבעיה גם על העתיד, יפלו שבויים פעם, אז הם יעשו להם תנאים כאלו, וכמו שהיום המשטרה מגזימה, כל אסיר שמביאים אותו לבית משפט, קושרים אותו ברגליים, בידיים, למה ברחו כמה אסירים? אז הם כבר לפעמים מגזימים גם לאנשים שלא עשו פשע כזה חמור, מבזים אותו, מביאים אותו בצורה כזאת, לפעמים זה חלק מהעניין. אומר רש"י, רש"י אומר כאן במשנה, בתקנת שבויים, בגמרא מפרש לה, כל המשנה מוסברת בגמרא. היא באה אליהו, האם מפני תיקון העולם יש שתי אפשרויות? אפשרות א', דוחקא דציבורא. אתה לא יכול להטיל מצוות פדיון שבויים מצווה חשובה. אם אתה תיתן מחיר מופקע, אתה על חשבון הציבור, הרי כל אחד מהציבור ייתן. אתה גורם לרושש את הציבור. עוד דילמה, משום דלא לגרבו ולאי תותפי, שהתאבון לא יגדל להם והם יבואו להפיל עוד שבויים. אם תיתן להם מחיר גבוה, יעזבו את כל הביזנס של שבויים מעמים אחרים והתנפלו עלינו. אומרת הגמרא, אתה שמע, דלוי בר דרגה, פרקה לברטי. היה אדם שקוראים לו לוי בר דרגה. מעניין. כן. הוא פדה את ביתו בפלייסר אלפי דינרי זהב. 13,000 דינרי זה מחיר. הוא לא קיבל, הוא לא אסף. הוא היה אדם עשיר. הוא לא אסף מהקהל. הכל מכספו. אז אם כן, מה רואים מכאן? אז רואים ש... או... שלא חששו שמא ישתדלו לשבות עוד, כי אם החשש הוא לרושש את הציבור, אז הוא אומר, אני לא מרושש, סימן שזה הסיבה, אם הוא עשה דבר כזה, סימן שהסיבה לא לרושש את הציבור, אבל הוא אומר, אני לא מרושש, כי אם הסיבה היא שלא יבואו לשבות אחרים, אז לא עשינו כלום, גם אם אתה משלם, הם יגידו ליהודים, כדאי לנו לשבות. אומרת הגמרא, מה הוכחה? ומן לימה לנדה ברצון חכמים עבד. מי אומר שהוא עשה את זה? הוא היה יהודי, הבת שלו נשבטה, הוא לא שבא לשאול, עשה מעשה, כמו שקורה היום. לא מתחשבים למשטרה, בדרום אמריקה יש הרבה חטיפות. המשפחות מתקשרות ישירות לחוטפים, לסגור עניין, הם לא... ואין מבריחים את השבועים מפני תיקון העולם. רבן שיה לא משתמדת כת שבועים. אז מה שאתם שאלתם, הגמרא שאלת, מהי בניו? מהי נפקמינה? הרי גם תנקם, הגרמה שאומרים אותו דבר. הרי מה, תיקון העולם, לא מבריחים את השבועים, רבן שיה גם לא תקנת שבועים, מה ההבדל? איכא בניו דליקא לאחד, אם יש רק שבוי אחד בבית סוהר. מי שאומר תקנת שבועים, אז זה לא רק השבוי הזה, גם יפלו בעוד שנתיים שבועים, אז אם הוא הצליח לברוח, יעשו תנאים כאלו קשים, כמו הבית סוהר שישב בו פולארד, וישים אותו בבור עמוק בלי אוויר, שלא יוכל לברוח וכדומה. אבל לפי רבן שמעון גמליאל שאומר, מפני תקנת, לפי חכמים, לפי רבן שמעון שאומר, תקנת השבועים, אז אין, יש רק שבוי אחד, אז אפשר. לספר את הגמרא, בנתי דרב נחן בחשן בגדירה, בידיים. הם היו מסוגלות לערבב בסיר רותח עם הידיים, לא צריכים אפילו מצקת. אז מי שראה אותם הבין שהן צדיקות, האש לא שולטת בהן. צדיקות גדולות, בנתי דרב נחן בחשן בגדירה היו. אז כל אחד חשב, למה האש לא שולטת? כמו גיהנום לא שולט בצדיקים, גם האש לא. אז באה הגמרא ואומרת, קשה לי לרב איליש, היה חכם אחד, קראו לו רב איליש, היה קשה לו, כתוב בקהלת, אדם אחד מאלף מצאתי ואישה בכל אלה לא מצאתי, אז היא תהיה, שתהיה צדקת, מה? אנחנו מוצאים במכה אחת במשפחה אחת, היא כבנתי דרב נחמן. איך זה יכול להיות? אומרת הגמרא, אחר כך התברר לו האמת, גרמה למילתא דשתביא, גרם הדבר והם נשבו, כן? מה? כי הוא רצו להוכיח לו למה באמת הם הצליחו להרבב בידיים. אז קרה מקרה והם נשבו בנותיו של רב חיסדא, של רב נחמן, והשתביאו נבדיו, גם רב איליש נפל בשבי. יום אחד הווה יתיב גבי ההוא גברא דהווה ידע בלשנת סיפורי. היה אדם אחד שהיה מכיר את שפת הציפורים, כמו שלמה המלך. יש דעה שגם רב איליש ידע, אבל לפי הגמרא משמע שלא. אם היה זמן אני אגיד לכם את התירוץ של רב חיים שמואלביץ, נספיק להגניב את זה לפני סוף השיעור. אז אם כן, יום אחד הווה יתיב גבי ההוא גברא, ישב איתו בבית סוהר עוד אדם שהיה יודע בלשנת ציפורי. עתה עורבה וקקרי לי. בא עורב, התיישב על החלון שבית סוהר וקורא קרא, והוא ראה שהוא רוצה להגיד משהו. אמר לי, מייקה אמר? הוא אומר, מה אתה אומר? אמר לי, איליש ברח, איליש ברח. הוא אומר לך, איליש ברח, כנראה יש לך את הצ'אנס, המזל שלך העיר. אמר, עורבה, עורב אני לא סומך. כבר יש לו חזקה, אורווה שיקראו ולא סמיך נעלי. למה? אצל נוח כתוב שהוא שיקר אותו, אין דרכו להיות נאמן לשחרורו. כך מביא כאן המרשה. הדה אחי, את היונה וקקריה, באה בינתיים יונה והיא קרה אותו דבר. אמר לי, מה היא קמרה? אמר לי, היונה אומרת, איליש ברח, איליש ברח. אז אמר רב איליש, כאן זה כבר משהו אחר, הרי עם ישראל נמשל ליונה, כנסת ישראל כיונה נמשלת, כמו שרואים בשיר השירים, יונתי תמתי. אז אם כן, כנראה ילך לי, אמר, אבל איך אומרים, אל תהיה אגואיסט, תחשוב גם על אחרים. אמר, איזה לך זה בנתי דרב נחמן, הראה אותם, איקה אם הם באמנותי אדרינו, אם הם עומדות נמנותם בצדקותם, אני אחזיר אותם. אמר, איפה אני ידע? הנשים, איפה מחליפות אינפורמציה? הן לא רוצות שישמעו אותם. אז בחוץ מכותכם, בבית הכיסא, שם, בדרך כלל זה לא היה כמו היום, שבכל בית יש שלושה שירותים. אלא זה היה מחוץ למתחם. אז הלך, התחבא במקום, לשמוע מה מדברים. היום היו עוצרים אותו כמציצן, הוא לא היה מציצן, אבל הוא הלך לשמוע מה מדברים. כל מי אמר, כל נשי, כל מי לדעית לה, הוא סדרן לדדה בבית הכיסא. שם, שמעינו דקאמרן, הוא שומע שהם מדברות ביניהם, עד גוברין. השבאים הם הבעלים שלנו עכשיו, אבל יש לנו גם בעלים בנרדאי. מי אומרות? הבנות של רב נחמן. ונרדאי גוברין. מה יותר טוב לנו? השבאים מבין לנו מתנות, לא, אנחנו עושות כאן חיים. אז שווה לנו להישאר איתם, הלוואי שלא יבואו לבדות אותנו. אנחנו נבקש מהשבאים שיעבירו אותנו למקום חדש, שמא הבעלים המקוריים יוודע להם איפה אנחנו ויבואו לבדות אותנו. אז הוא שומע שהן אומרות, אנחנו קשורים אליו. למה לול שבאים, אנחנו נגיד לשבאים, דליחקינו מאחר שיחיקו אותנו כאן, דלא ליטו אינשין ולשמי ולפריקן, שלא ישמעו בעלים שלנו מנרדה, ויבואו עם הרבה כסף ויבדו אותנו. כמה רק, אז הוא שמע את המצב של הבנות, הוא ראה שהן לא צדיקות, ברח. אז זה שיודע שפת הציפורים הצטרף אליו, עתה יהיו והוא גברה, הוא צירף אותו. כי הוא לא אגואיסט, אם לברוח, אז הוא לוקח מי שיכול. לדידי התרחש של ניסר עבר במעברה. היה נס ועבר את הנהר במעבורת, ולא יכולו להשיג אותו. האוגברה השכחוה וקטלוה את היודע שפת הציפורים, מצאו אותו והרגו אותו. כי הדרן ואתן בסוף שחררו את בנות רב נחמן, אמר, אז רב איליש אמר, אבו כמחשן גדרה בכשפים, זה שחשבתי שהן בוחשות בחום, זה בגלל שהן צדיקות שיש לא שולטת בהן. עכשיו אני יודע שזה לא בגלל צדקות, כי אם עניין כישופים. רק נעבור את השורה הזאת, שנדע שאנחנו בעמוד ב', ואין לוקחים ספרים, תפילין מזוזות מן עובדי כוכבים, יותר על כדי מהם מפני תיקון העולם, וכזה פלא. מה הכוונה? אל תקנה מהם ספרי תורה במחיר מופקע, כי שוב פעם יבואו לגנוב, ספרי תורה, או שיתלשו מזוזות, יגידו, זה הביזנס הכי טוב. על כל פנים, מחר נראה את הדברים. אין לנו, מחר נזכיר את התירוץ של רב חיים מוולוז'ין. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשר, צדיק לברכה.